סטנדר נורמלי של אנשים. טוב, ערב טוב. ביקשו ממני לדבר על תחילת ירמיהו, הגדרה קצת לא מוגדרת. אני אשתדל להתמקד בשתי נקודות. אחת, באמת יותר בפרק הפתיחה, כי פרק הפתיחה בעצם הוא מייתן איזה קריאת כיוון לכל הספר, ואחר מכן נקודה שאני חושב שהיא בגדול מאפיינת את רוב הספר. נשתדל לקחת דוגמאות בעיקר מההתחלה באמת. נתחיל מזה שירמיהו, כי פרק הפתיחה עוסק בעצם בהקדשתו של ירמיהו. יש לו פרק הקדשה קלאסי, שבו הקדוש הוא פונה אליו, ומנה אותו בתור נביא, אחת מכמה פרקים כאלו בתנ״ך. הדבר המעניין אותנו כאן כרגע, זה בעיקר לעשות את ההשוואה, את ההנגדה, בינו לבין משה רבינו. עכשיו, א', זה מתבקש, והרבה פרשנים עשו את זה כבר, ב', זה כבר כל מי שמגיע בית הכנסת ושומע את ההפטרה של עם עדות המזרח, כמו משל שמות, כאילו, אוטוטוט, ו... אם הוא אשכנזי, אז בפרשת מטות או פנחס, היא שומעת, זאת אומרת, אנחנו קוראים, או מה ככה, זאת אומרת, כפי מידה, אם נהגת את המזרח, לפחות קוראים, זה פרשת שמות, על מנת לעשות את ההנגדה ואת ההשוואה בין ירמיהו לבין משה. אז מילם, נתמקד בו בנקודה הזאת, משה רבינו מתנגד נחרצות ללכת בסנה. גם ירמיהו מתנגד. נכון, ירמיהו גם כן מתחיל. ואומר, השם אלוקים, הנה לא ידעתי לדבר, כי נער אנוכי, פרק א' פסוק ו'. ואומר, השם אלה, אל תאמר נער אנוכי, כי כל שאשתך תלך, את כל אשר צווך תדבר, אל תפנם כי תחני להצילך, נו מהשם. וזה זה נגמר, וישלח השם את ידו ויגע על פי, וזהו, זה יוצא לדרך. משה רבינו, יש לנו כמעט 50 פסוקים של ויכוח קשה ונוקב, הוא אומר הקדוש ברוך הוא פעם ועוד הפעם ועוד הפעם, הוא מסרב בתוקף, לא עוזר שום דבר שקדוש ברוך הוא ממש חוטף עצבים, משה הפסוק שם במעמד הסנה. וייחף השם במשה ויאמר, הלא אהרן אחיך לוי ידעתי כי ידבר ידבר הוא, וגם ירצו יקרתך, ואחר ושמח בליבו, ודיברת אליו וסתת את הדברים בפיו, וכולי. ואז, וכמו אומרת, הסיפור הזה עוד הפעם, אז זה פרח הסיפור החמקשה, ויחב השם זה משי בוויכוח ביניהם. בפשוטה, משה רבינו מתעקש, נלחם בציפורניים לקבל את השליחות, ירמיהו מביע איזשהו, נקרא לזה היסוס, או איזשהו בעיה, קדוש ברוך הוא אומר לו, יהיה בסדר, וזהו, זה, הוא מקבל את זה. מה ההבדל ביניהם? כאילו, מדוע משה כל כך נרתע מזה, הוא מתעקש את זכותו לסרב, בו שירמיהו אינו אמור לו ללכת, הוא הולך. אפשר לתת כמה תשובות, אני רוצה לבקר פה נקודה אחת. יש בעצם שני סוגי נבואה עם נצר, או יש כמה סוגים, פה אני אתמקד בשתי סוגים. יש לקרוא לזה נביא שליח, ומה אפשר לקרוא נביא מוכיח, או אם תקחו ניקח ביטוי אחר, נביא השופר. בעצם משה רבינו בסנה, הוא לא רוצה ממנו שיהיה נביא. מה שרוצה ממנו, שבגלל שהוא נביא, שלכן ינהיג את העם. הוא בעצם רוצה לעשות אותו מנהיג ציבורי. מושיע, גואל, בעצם, או הופך אותו למנהיגם של ישראל. עכשיו, אגב, אנחנו יודעים בסוף התורה, משה רבינו מקבל על המצבה שלה במחרות, התורה כותבת שלושה תוארים. משה עבד השם, אבל בקם ישראל איש כמשה שידוע השם פנים אל פנים, אז עבד השם, ידוע השם פנים אל פנים, והתכונה השלישית זה תכונה של כל טוב, כל אומרת כל יד החזקה על חודו יכול להיות מבטים אשר עשה משה לעיני בני ישראל, תהיינו הנהגה. אז הוא מתואר שם כעבד השם, כאדם הכי קרוב לקדוש ברוך הוא פרט קירבתו, וגימל כמנהיג ציבורי. תהיינו הנבואה, או בעצם משה ומכך, משה ובן יש בעצם שלושה תוארים, רבינו נותן התורה, ב' אדון הנביאים, ג' מנהיגם של ישראל, הוא רואה הנאמן. משה משהו מתווכח מכדור, הוא לא מתווכח לנבואה. משה יודע שכמו שמיהו יודע שכבר עומד בסנהדרין שהכובש נבואתו חייב מיתה, מיתה בידי שמיים. אבל אם אדם מקבל נבואה אין לו ברירה, אם יהיו יתאר את זה אחר כך, וכיש בו בעצמותיי לא אוכל כלכל, אי אפשר לעצור את זה וגם אסור לעצור את זה. אבל הקדוש ברוך הוא לא ביקש ממשה שיהיה נביא, הוא ביקש ממשה מנהיג. בבית אחרת הוא בעצם ביקש ממנו תפקיד אנושי, בגלל שהוא נביא ובגלל שהוא קרוב. אז נכון שבעצם הסנה זה נבואתו ראשונה של משה רבינו, בשם המדרש טירון לנבואה היה. אבל מה שחשוב שם זה לא הפוך אותו לנביא, מה שחשוב זה הפוך אותו למנהיג. אתה לך ושלך על פרעה ורוצה להניס להם ממצרים, מצטווה להיות הגואל או להיות המנהיג. ירמיהו לא מצטווה שום דבר כזה, ירמיהו לא נאמר לו, להפך, ירמיהו נאמר לו ללכת למלך כל הזמן ולהגיד לו זה דעת הקדוש ברוך הוא, תעשה כך או אחרת. הוא בא, הוא לא רק כותב פרשנות בעיתון, הוא הולך למלאכים והוא אומר להם מה לעשות, אבל לא הבחירה בידו. כשהוא לא אמר לו, אתה אני לוקח אותך, ובגלל שאני לא סומך על המלאכים, בגלל שהם דודו את עם ישראל למצב מסוכן מבחינה רוחנית, מבחינה מדינית, אז לכן עד עכשיו היה בית דוד, עכשיו אני מפסיק את בית דוד ואני שולח נביא במקום זה, שמינוי חירום שהנביא ינהיג את העם, היות שהחורבה נעבר לפינה והיות שהמצב כל כך נורא, אז אם אלה נמנה נביא במינוי כמו חירום, הוא יפקיע את השלטון מידי המלך. לא בנב, לא בקצתי, ימיהו מעולם לא נאמר להיות מלך או מנהיג פוליטי, נאמר לו לומר למלכים מה דעת הקדוש בכל מעשיהם, או יותר נכון לומר לעם מה דעת הקדוש ברוך הוא, או למנהיגים מתום עמדתם הרוחנית. אבל הוא בעצם לא אמור לדמות פוליטית, הוא אמור לדמות שקום השם. אצל משה כמו זה לא ככה, משה באמת נשלח להיות, אומנם הקדוש ברוך הוא מנה אותו והקדוש ברוך הוא מעורב מאוד מאוד חזק ב, נקרא זה בדרמה פוליטית, אבל משה בעצם הוא מתמנה להיות מנהיג. עכשיו משה בן אומר לעצמו, הנהגה, מאיפה המנהיג שואב את כוחו מהעם בעצם? זה קצת מוצאי שבת. המנהיג שואב את כוחו מהעם, זה תפקיד אנושי. אז הקדוש ברוך הוא מעדיף שהמנהיג יהיה נביא. אבל המינוי זה לא מינוי לנבואה. המינוי לנבואה משה רבנו לא מתווכח, הוא היה מקבל את זה גם כן. המינוי זה להיות מנהיג לציבור. אז זה מה משה, יש לבשר ודם בחירה חופשית. יש לו בחירה חופשית להחליט אם הוא מעוניין להיות מנהיג, לא מעוניין מנהיג. הדין שכובש נבואתו לא נאמר לגבי הנהגה, נאמר לגבי נבואה. אבל משה מוכן להמשיך ולומר את דבר השם, הוא לא, אבל הוא חושב שזה בזכותו בעצם לסרב להנהגה. ואכן הקדוש ברוך הוא לא כופה את המינוי עליו, עוברים תהליך שלם שבו בסופו של דבר משה בן מתרצה. אמנם רק אחרי שקדוש ברוך הוא מתעצבן ורק אחרי ויכוח ארוך, ויכוח ארוך הזה הוא חשוב גם בגלל שהוא לא יכול להיות מנהיג טוב אם הוא לא משוכנע בעניין, אבל גם בגלל שבעצם בסופו של דבר משה צודק, להיות מנהיג יש בחירה חופשית לבן אדם. ולכן כל הסיפור ירמיהו, וזה מה שרשום כרגע, ירמיהו לא התמנה להיות מנהיג, נאמר לו לספר את להיות נביא לגויים, או נאמר לו בעצם להיות נביא שמוסר את דבר השם, לא מנהיג, אלא שכמובן מוסר דבר השם גם למלכים וגם לעם, להזהיר אותם, להוכיח אותם, יש איזה מכוון תוצאה, זה מתחיל מהוכיח תוכיח למיתך, אבל זה לא לבצע את הפעולות, אלא זה להוכיח אותם, ובעיקר להוכיח את המציאות הרוחנית. מה שחשוב פה זה המצב הרוחני של העם, ולא הפעולות המדיניות כשלעצמן. עכשיו, מכוח ההבחנות הזו, ולכן הוא לא כל כך מתווכח. הוא גם לא יכול. א', הוא לא מתווכח, כי כפי שאמרתי קודם, נביא חייב לקבל את הנבואה, כובש נבואתו, הוא חייב מתאבד השמיים. מעבר לכך, גם אין סיבה, כי זכותו של קדוש ברוך הוא לנבא את האדם, יתרה מזו של זכותו, אם קדוש ברוך הוא אומר לו, ברגע שקדוש ברוך הוא אומר לו, זה יהיה בסדר, אז אכן כן. כי כשירמיהו, הנה לא ידעתי לדבר, אז הוא אומר לו, אתה כן, זה בסדר, אתה תדע לדבר, אבל צריך יותר מזה. וכמו אני חושב שנובעים מזה עוד כמה הבדלים, או עוד כמה מרת, או יש עוד כמה ביטויים לנקודה הזאת. א', מעבר לזה שהוא לא יכול לטעון שיש חוסר, יש חוסר נעימות. נסתכל בתיאור שלהם. הוא שבא אומר, אני לא אצליח, זה לא ילך, ימיה אומר, או מה זה אחרת, ימיה אומר, אני לא יודעת בכינר הנוכי, עכשיו, עד תיאר, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אתה פתאום כי התחל, מי סבל בסופו של דבר יותר? ימיהו. מי בעצם סבל מכך שהוא הסכים למינוי הזה? ימיהו סבל, אני חושב, ביותר משה רבנו. גם משה רבנו לא רב הנחת מעם ישראל, וגם משה רבנו יש לו הרבה טענות על התנהלות העם כלפיו. אבל בסופו של דבר, מי ששם את המחיר הכבד יותר, זה ימיהו. כפסע בינו לבין המוות שם בבור, ו... כל הדרך הוא סובב מהתנקלויות ומהתנגדות, אבל זה לא רלוונטי לדיון הזה בכלל. כי משה הבן יוכל להגיד, אני כן מוכן לשאת את המחיר, לא מוכן לשאת את המחיר, כי מבקשים ממנו להיות מנהיג. ימיה זה משנה, גם אם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אומר לך שאתה תסבול נורא, זה לא דבר בכירי. התפקיד הנביא מוטל עליו וזהו. עכשיו, עכשיו אומרת, נקודה ראשונה, עכשיו לכן, גם לא מוטלים כל כך מאיזה טיעון הוא מעלה. הוא מעלה טיעון כנער אנוכי. אני צעיר ולא מתאים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, זה החלטה שלי, כי את מי אני מנבא, זה החלטה שלי בעצם. כמו, אם בא מישהו ואומר, אני נער, אני לא בשל הנהגה, אז זה יש יותר בסיס. כי כמובן, זאת החלטה אישית, אנושית בעצם. אבל כשקודש הוא מחליט לבחור בנביא, שאני לא רוצה, אני לא נכנס פה לשאלה, מה הקריטריונים שבו בוחרים נביא. לרמב"ם יש עמדה מאוד נחרצת בנושא הזה, שצריך לבחור מישהו שיש לו הכנה, והוא מתכונן, והוא מוכן, והוא בדרגה רוחנית גבוהה. אחרים לא בהכרח מסכימים איתו, אבל אם הקדוש ברוך הוא רוצה לקחת נער ולנבא אותו, הוא יכול, הוא עושה את זה עם שמואל, הוא יכול לעשות את זה גם עם ירמיהו. ובוא להגיד לנער שבו תהיה מנהיג, זה כבר, כמו הבחירה החופשית פה, היא נכנסת לתמונה. ביות שמיהו הוא נביא שופר במרכאות, אז אין, כמו שאתה אומר, אני החלטתי לנבא נער צעיר, זה זכותי, ובזה בעצם נגמר הדיון. נוסף לכך, שאת ההקדשה. כי הסיפור הזה שהוא ויגע על פי... ויצא חשב את ידו והגע על פי, ואומר השם אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. אומר, כן, עכשיו נאמר קודם לכן, בתר יוצא בבית ידעתיך, ובתר יוצא מרחם הקדשתיך. אומר, מהרד"ק שמה, מלשון קדושה, ובפירוש הראשון יש לי שואל, ולא כל המדינה צדיקים, לכן הרשעים, יותר מברם ידעם ויקירם. אך יורה זה שאביו אמו נזרו בקדושה ובתארם, בית ההיריון של נביא מקודש. אז הוא, בטרם, צריך בבית ידעתיך, ידעתיך, אני לא מבין כך מה הרד"ק רוצה, ידעתיך בתנ"ך לרוב, זה לא אני יודע, יש לי ידע, אלא אני מייעד. יש לך ייעוד. למשל, כי ידעתי, מה שיצא את בנה בתוח הרב, זה לא שקדוש ברוך הוא, יש לו נקלו בדולח שהוא רואה את העתיד. הכוונה, הוא ייעד את אברהם במטרה הזאת. וככה, ייעד, בחר, וככה, ככה לרוב, כוונה. בכל מקרה, מה זה, תצמח מקדשתיך? אז ארדק מביא בו שתי דעות. דעה ראשונה, איסור של קדושת הגוף. אז איסור של קדושת הגוף לנביא. וכאן אני רוצה לקחת שני מודלים של קדושה, משווים את ההבדל בין שני סוגי הנביאים האלו. יש מודל אחד של קדושת כהונה, יש מודל שני של קדושה תמיד חכם. קדושת כהונה, בעצם האדם הוא משרתו של הקדוש ברוך הוא. דיבר על זה בהרחבה בשיעור כללי בשבוע שעבר, ובעצם הכהן הוא גופו קדוש. בעצם הגוף שלו שייך לקדוש ברוך הוא. הוא, מה זה? הוא כלי המקדש בשן הרמב״ם. התמיד חכם לעומת זאת, קדושתו הוא בגלל ההישג האנושי שלו. קדושתו בגלל שהוא מצטרף להיות שותף לקדוש ברוך הוא. כי בשר ודם הוא שותף למפעל. כי בתורת השם חפצו ובתורתו יגיע יום ולילה, בתחילה תורת השם ובסוף תורת דילה. כך אומרת הגמרא בעבודה זרה. בעצם הקדושת התמיד חכם היא מזה שכבשר ודם הוא שותף. בעצם זה בא מעצמו. בעוד שהכהן, זה כראש הוא מעביד אותו ומשתמש בו. וקדושה שימיהו פה, כאילו שכראש הוא כאילו מקדשים את הפה שלו, כאילו נוגעים בו, היא דומה, זה קדושה שבאה כמו, בגלל שהוא מדבר דרכו, לכן הוא קדוש. זה דומה בעצם לקדושת כהונה. בעוד שמשה רבינו, הדוגמה שלו דומה ביותר למודל, שקדושה תמיד חכם. בגלל שהוא עושה פעולות אנושיות בשותף עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא משתפים פעולה להגיע להישגים, אז זאת הקדושה. וכאמור, המודל הרוחני זה בעצם קדושת תמיד חכם. הלאה. אוקיי, אז זה נקודה קצת פחות חשובה. כן. אני חושב שפחות. הכהן, הוא לא עובד עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משתמש בתור כלי במחרות. ואני יודע, זה שהוא כלי בהרחבה, זה לא כל כך שהוא לא עובד כשותף. הקדוש ברוך הוא משתמש בו למטרותיו. כאילו שליח, אם תרצה דוגמה אנלוגיה הלכתית אחרת, בשליחות יש שני מודלים של שליחות. יש מודל של שליחות, מה שנקרא יד אריכתא, וזה דומה לכהן או לנביא השליח. יש דוגמה אחרת, שליח שהוא בעצם עורך דין, הוא פועל לבד, זה אני חושב שהכהן לא עושה. לפחות לא בעבודה לפחות. עכשיו גם ביטוי נביא הגויים נתתיך. את משה רבינו קשה מה ביטוי כזה, הוא לא נביא לגויים. הביטוי נביא לגויים הוא ביטוי לא פשוט. יש, אם אני לא טועה, בפרשנים, הסברים שונים. הכוונה נביא לעם ישראל, נשום גויים או קהל גויים ממך יצאו, שזה רק יהודים, או שהכוונה יהודים וגויים ושוננו גויים. בין כך ובין כך, הוא אומר, אתה מדבר או לאומה או לאומות. משה רבינו לא מדבר לאומה, הוא מנהיג את האומה. בתפקידו המרכזי שם בסנאו, הוא פשוט מנהיג את האומה, הוא לא מדבר לאומה. אז לכן, נביא לגויים נתתיך, הכוונה, אתה תדבר לאומה, אבל המסורים רוחניים, וכמוזם אחר לחלוטין. שפה באמת, נקודה האחרונה, והיא בעצם הרבה יותר חשובה למסגרת הזאת. רוח ספר ירמיהו מתקיים מתח חריף מאוד בין האדם לבין הנביא. כי מיהו בעצם נמצא איזשהו מקום בלתי אפשרי. מצד אחד, הוא מנבא על החורבן, והוא מנבא על כך שירושלים תחרב וכולי וכולי. מצד שני, הוא גם אחד התושבים. זה כמו פרשן בטלוויזיה בימינו, שגיד שחס ושלום אומרת, יהיה איזשהו, אומרת, ישו תבוסה צבאית גדולה. אז הוא יכול להיות הפרשן המומחה. מצד שני, הוא גם יסבול מהתבוסה. ירמיהו כזאת, הוא גם במתח הזה, הוא גם במתח שאנשי, שה, אנשי החצר מתנגדים לו, וכל הזמן מתנכלים לו, וזה לא חספר, פרק א', פרק ת', פרק ח', פרק ל', כל הזמן מתנכלים לו, הוא במתח מאוד מאוד חריף, ובאיזשהו מקום, זה סיבת המתח, בגלל שהנבואה שלו איננה נבואה שבאה בתור נציג העם, או דובר העם, אלא הנבואה שלו הוא בתור הדובר של הקדוש ברוך הוא, והחיים שלו כבן אדם, כאילו הוא חלק מעם ישראל, הוא גם הדובר של הקדוש ברוך הוא. אז תפקידו כדובר, ולעומת זאת חייו כאחד מן האומה, יוצרי מתח מאוד קשה. אצל משה זה לא המתח הזה, אצל משה המתח הוא, האם העם אוהב את המנהיג, לא אוהב את המנהיג. אבל הפרספקטיבה של כל הזמן, הפרספקטיבה של העם. אז אין איזשהו טריז או פער, בפרספקטיבה הנבואית, הפרספקטיבה האישית או כחלק מן העם, כי כל הזמן הוא חלק מן העם, והפרספקטיבה שלו של העם זה אותה פרספקטיבה במקומות בודדים, אולי בעגל, אבל בגדול הוא והעם יש לנו אותו פרספקטיבה. מה שאין כן לרמיהו, תפקידו הנבואי זה דבר אחד, זה תפקידו הוא מקומו אישית הוא אחר, אז לכן נוצר מתח. וכשקשבים ספר ירמיהו, זה אחד הנקודות שחשוב לשים לב ולבדוק אותו, המתח הזה בין הנביא, בין ירמיהו הנביא לירמיהו האדם. וזה כמו, זה צץ בכמה מקומות ובצורות שונות, והוא מוטיב מרכזי לאורך הספר. טוב, עד כאן בנקודה הזו. לא סכם, אולי רק עוד נקודה אחת. עכשיו, יש בפרק א' בעצם ארבע נבואות. קודם כל בעצם ההקדשה, שהוא אומר לו, הנה את הדבר בפיך, אחר כך מכה לשקט, אחר כך הסיר הנפוח, ולאחר מכן הלוך וקראת באוזני ירושלים. שני הראשונים בוודאי מתייחסים להקדשתו. על הנה את הדבר בפיך, ומכה שקט, אז הוא אומר לו, הנה טבת לראות. הוא כאילו בודק אותו, זה מבדק, לראות את היכולות, אומרת, או את אפשרות הנבואה שלו. אחר כך בא הסיפור של הסיר הנפוח. על פניו זו נבואת תוכחה ראשונה. שהוא מתחיל, הנה, הוא נביא תוכחה, ככה נאמר לו, נכון, לבנות, לנטוש ולנטוש, תמיד ולהרוס, לבנות ולנטוש. אז ארבע של הרס, שתיים של בניין, וגם ארבע של הרס בין ראשונה. קודם כל יצטרכו להרוס, ואחר כך לבנות. אז לכן, הנה, הנבואה הראשונה היא נבואת סיר נפוח, דהיינו נבואת תוכחה וכו'. זאת פרשות בוודאי אפשרית. יש גם פרשות אחרת שבעיני קצת יותר מעניינת, היא באמת, סיר נפוח הייתה נבואה פרטית. כשבו אנחנו מתאר לי ימיה מה יהיה, כחלק מהקדשתו הוא מסרטט לו את המציאות שאיתה הוא צריך להתמודד. אבל זה לא נאמר בשום מקום פה, הלוך וקראת באוזני ירושלים, סיר נפוח אני רועמת וכולי. או לא נאמר לו, תלך לעם, כפי שנאמר בדי הרבה נבואות לאורך הספר. אלא זה נאמר כן בהמשך. בנבואה הראשונה הייתי כן מצפה להלוך וקראת. אלא יש אפשרות להניח שגם הנבואה הזאת היא חלק מהקדשה. שהוא אומר, תשמע, אתה תהיה נביא חורבן. וכשאני מקדיש אותך, אני אומר לך, אתה תהיה נביא חורבן, וזה מה שאתה תראה, אתה תראה, סיר נפוח כוונה סיר רותח, נפוח כוונה הבועות שכל הזמן גורמים למחסמת לעשות רעש. אתה כל הזמן תראה מציאות רותחת. ותדע לך שדעת זה, הדעת זה אני עושה אותך נביא. עכשיו, למה זה חשוב לי? זה חשוב בעיקר בגלל שאם זה ככה, אז מה הנבואה הראשונה שלו? הלכו קטע בזה ירושלים. אגב, במחילתא, אגב, זה דבר זה נאמר מפורש. שהלוך וקראת זה הנבואה הראשונה, אמנם שם זה נאמר אסמך שיקול שאין מוקדם מאוחר בתורה, אבל חשוב המחילתא שהוא יפתח את הקריירה בתור נביא נחמה. למה? אם אתה מתחיל בדבר נחמה, והעם יודע שבסיסית אתה רוצה טובתם, יקבלו גם תוכחה, וכאמור, גם את זה הם לא תמיד הם מקבלים. אם הוא יתחיל מזה שסיר נפוח, שהוא סוסס מן ההרס, שהוא רק שם את שבעצם הוא אדם זעוף וסר וזועב ורק רוצה להרוס, אם אתה קודם כל, הנבואה הראשונה היא אלם כל נחמה, ובית היא מדגישה את הקשר בא להינתק בין ישראל למקום, ותכף נדבר בצורה יותר נרחבת, אם הנבואה הראשונה הוא תגיש את הקשר בא להינתק, אחר כך תוכל לדבר על הסכנות. אבל קודם כל, לפני שאתה בא ודבר איתם על הסכנות, אתה צריך קודם כל לדבר איתם על הקשר האמיץ שקיים מקד מדינה, הברית שקיים. אחרי שאתה מתחיל מהברית, אז אתה יכול להתחיל בתוכחות. לכן, כתוב פה הלך וקראת, כי זה פעם ראשונה שבאמת עולה יוצא לעם ומדבר איתם. וזה חשוב לבסס באמת את הנבואה הזאת כדבר הראשונה. כן, לגבי בעצם הקדשתו, שבעצם את איזשהו אמירה קליטית אותו לגבי התכנים, כאמור זה, אני חושב, מאפיין את רוב הספר, אבל נתמקד בהתחלה, אבל נשתמש פה גם בהנגדה בין ירמיהו לישעיהו. בעצם יש לנו נבואתו של ישעיהו, מה זה ככה? יש לנו ישעיהו וירמיהו שמנבאים לקראת החורבן, ונביאי תרי עשר למיניהם, וכמו זה כבר קבוצה רחבה יותר. שמחזקאל נמצא בבבל, הוא בסיפור אחר, במקום אחר, עם מגמות אחרות. אבל לכן בעצם הדרך הטובה ביותר לבדוק את נביא ירמיהו, אם מחפשים איזו הנגדה והשוואה, זה בעיקר דרך ישעיהו. עכשיו, קוץ הזמן התחיל ישר כבר מהפוינט, ואז קצת נסה לבסס את זה. יש הבדל עצום בין נבואותיו של ישעיהו של ירמיהו, ובאמת, וכמי כרגע לא הפכת הלשון, יש הבדלים עצומים בלשון גם. ישעיהו גם בלשון מצועצת, קשה להבנה, מאוד, איך נקרא לזה, מאוד מאותרת, עם המון עיטורים וציצים ופרחים. לעומת זאת, ירמיהו מדבר עברית פשוטה וקלה ומאת, גם הרבה אפקטיבית. ירמיהו מדבר בשפה ישירה וקל מאוד, כאילו, רוב הפסוקים בירמיהו קל מאוד להבין אותם גם בלי מילון. הפסוק שדרוש מילון זה החריג, בישעיהו זה הפוך, הפסוק שלא דרוש מילון הוא כמעט החריג. בבחת כרגע, בבחת המגמה, אם אני לא טועה, יש הבדל עצום, ישעיהו מגלגל את רוב התוכחה שלו, העניינים של אדם לחברו, על שחיתות מוסרית ודתית, שחיתות מוסרית ואנושית. זאת אומרת, הוא כל הזמן מדבר על זה שפוגעים בחלשים, על זה שעושקים אותם, רומסים אותם, זה מוקד העניין שלו. מוקד העניין שלו, חברה דקדנטית, שמחפשת הנאה, מחפשת הרוג בקר בקר ושחור צאן, את יין ושיכר ויכול ושתו היום, וכאמור נהנתנות שמלווה ברמיסת החלש. זה בעצם המוטיב המרכזי. נכון, מדי פעם מדבר על עבודה זרה גם כן, ושום דבר לא אפס או מאה. אבל אם שואל את עצמי, מה היה מוקד הנבואות? תסתכלו על ראשי ישיבות. אז כל ראש ישיבה מדבר פעם הזה ופעם הזה. אבל אם ראש ישיבה א' ייתן 10 שיחות, אני יודע מה, הביטול תורה, ושיחה אחת הצדקה, והשני ייתן 10 שיחות הצדקה ואחד הביטול תורה, אז אתה יכול להגיד, שניהם דיברו על צדקה וביטול תורה. אבל אתה גם יכול לומר עצמך, האג'נדה של הראשון זה ביטול תורה, והאג'נדה של השני זה צדקה, וכן הלאה. ואם שלישי ידבר על ארץ ישראל 20 שיחות, ושתי שיחות על תורה, ורבי ידבר בעיקר על תורה ופחות ארץ ישראל, אתה יכול לומר, למרות ששניהם דיברו על הכל, יש הבדלים במיקוד ובאג'נדה שלהם. וזה מה שאומר, ירמיהו מדי פעם ידבר על בעיות חברתיות. ועם זאת, כשקוראים את ירמיהו, האג'נדה המרכזית זה עבודה זרה ושחיתות דתית. ישעיהו, האג'נדה המרכזית שלו, זה בעיקר חברה נהנתנית. כבר הוא חושב, ובצדק, שחברה נהנתנית היא גם רחוקה מהקדוש ברוך הוא. אבל רחוקה מהקדוש ברוך הוא לא כי היא עובדת אלוהים אחרים. רחוקה מהקדוש ברוך הוא כי היא עובדת את עצמה. כי היא שקועה בעצמה, היא שקועה בעולם הזה, היא שקועה בתענוגות. א' וב' היא עושה כל הזמן עוול לחלשים ולמסכנים. ותעשו את הדיל פשוט. תחו ישעיהו פרקים א' עד י', תחו ירמיהו פרקים א' עד י', ותרשמו את כל החטאים או את כל את המוקד, על מה הוא מדבר ומה הוא מדבר. בתיאורת ההבדלים מבחינת הדגשים הללו. תקחו פרקים א' עד ה'. כל פעם, פשוט, תגיד פשוט, תקחו פרקים א' עד ה' ותראו מה מפריד אותו ומה מטריד אותו. עכשיו, והסיבה היא די פשוטה גם, למה? ישעיהו חי בחברה שלא מרגישה נורא מאוימת. זה נכון שמצב ביטחוני מתחיל להתערער, וזה גם תלוי באיזה שלב נמצאים. אבל בזמנו של חזקיהו, באופן בסיסי, יש רווחה, יש בסך הכל רווחה לא מבוטלת. זה נכון שיש כל איומים מאשור, זה נכון שעשרת השבטים כבר אינם, אבל בסיסית אין שם תחושת איום מיידית, אין תחושת קטסטרופה. יש תחושה שבאמת שחשכים, אז נכון, נגיד משוגעים לדבר שאוהבים לקרוא את העיתון מקצה לקצה על מדיניות חוץ ומתעניינים בנעשה בעולם, אז אולי מודעים לזה שיש איומים ארוכי טווח. אבל כן, נגיד, זה כמו האיום האיראני היום. כולם יודעים שיש איום איראני, וזה לא מפריע למועדני הלילה להתקיים כסדרם, ואף אחד לא מוטרד נורא מדי. באיזשהו מקום בתודעה, באיזשהו תא אחורי, אז אנחנו יודעים שהאיום האיראני הוא נורא מטריד אותנו, אבל אם כן קוראים לך נתניהו, אתה לא מדבר זה יום ולילה, וזה לא מפריע לא מפריע לך להנות ולנסוע לשי תענוגות וללכת מועדוני לילה וכדומה. זה בעוד המצב שם. ועל כן, לעומת זאת, ירמיהו מדובר בחברה שמרגישה שהטילים נוחתים עליה, שהרקטות נופלות, מרגישים שם שזה דקה 90, ששעון החול הולך ועוזל, מרגישים שם איום ממשי ומוחשי, אמת כל הזמן, אמת, גם בכלל דתית, גם בכלל מדינית. בעצם זה חברה במשבר וחברה שמרגישה מאוימת וחלשה. וממילא, בעצם ישעיהו, בגלל שאין איום, הם מדרדרים לנהנתנות. תסתכלו מה שבואי קח את הפרק הראשון שם, מה שכולנו מכירים משבת חזון. איכה הייתה לזונה כי היה נאמנה, מילתי, משפט, צריך כמעט ואתם מרצחים, כספי חייה לסיגים, סובך מול במים, שרי סורים וחברי גנבים, כל אוהב שוחד ועודף שלמונים, לטוב ולשפוט ואמנה לא יבוא עליהם. אלה ביטויים יחסית עדינים לישעיהו עומד בפרקים שלאחר מכן, הוא ידבר הרבה יותר על המצוא יותר חריפה. עכשיו, הוא מדבר איכה הייתה לזונה. מילתי, משפט, צריך כמעט ואתם מרצחים, ירמיהו ידבר איכה הייתה לזונה. ירמיהו יגיד את זה אחרת, זה בפרק ב', וגם זה גם אמור להתמוכר מהפטרות. אני ב... ההימר גוי אלוהים, ההימר לא אלוהים, ועמי ימיר כבודו בלא יועיל, שמו שרקי וכו'. כי שתיים עוד עשה עמי, הוציא את זה במקום מים חיים, לחצור לבעות בעות נשבועים, אשר יחילו המים. העבד יסי נדבית ומדוע היה לבז וכולי, דלתי פה קצת, כי על כל גבעה גבוהה ותחת קועץ רענן את צועה זונה ונוכי נתתיך שורי כולו גזר אמת ואת נפח לי שורי גפן נוכייה. מה ההבדל? ההבדל הוא כזה, המשל הזונה, מה בעצם הבעיה שלה? יש בעיה כפולה. בעיה אחת, זנות, פרשו של דבר, הכל מתרגם לכסף. גם הדברים שאמרו את האינטימיים ביותר והשמוד באמת בסופו של דבר אומרת הזונה לוקחת דבר שהוא אמור להיות אינטימי ביטוי לאהבה ואחווה ושלום ורעות ואמור להיות קדוש והופכת אותו וממסחרת אותו. זה א', ב', זה כמובן חוסר נאמנות, כי יש חוסר נאמנות בין ובת הזוג. אז יש בעצם, המטאפורה הזאת יכולה להצביע על אחד משני כיוונים. יכול להצביע על כיוון אחד שהכל ממוסחר, יכול להצביע על כיוון אחר, לא שהכל ממוסחר, אלא שאין נאמנות. אני אומר, הכל מזדמן, הכל, הכל, אגב, למשל, בפרשת שבוע, שקראנו לפני יומיים, הבעיה שם, זה ויכוח מידע לתמר. האם הם יש מערכות יחסים של מחויבות, או שהכל מזדמן, של ניצול והזדמנות. ואז ככה, ישעיהו מנפנף בזה, בשביל דבר למסחור, שהכל רדוקציה לכסף. ולכן, כולו רודף שוחד, רודף שלמונים, יתום לשפוט, אמונה וכולי. הוא בעצם מתנכל כל הזמן שהחברה רודפת לך כסף והנאה, ולכן הוא מאשים אותם שהם הופכו להיות איכה את הרזונה. ומה זאת, ירמיהו, אין לו בעיה כזאת, הבעיה שלי אחרת לגמרי. כי אצל ישעיהו בעצם עניינים שברוח לא מעניינים. לא מעניין את העם דברים שבקדושה ודברים טרנסצנדנטליים. לא מעניין אותם הרוח. מה מעניין אותם? החומר והכסף והנאה. אצל ירמיהו הם מקום מזמן במקום הזה. העולמם הולך והשמיים הולכים וקדרים, עולמם הולך וחרב עליהם. הם מחפשים להיאחז בגורם מחוץ לעם הזה שיציל אותם. הבעיה היא שבמקום הקדוש ברוך הוא, הם הולכים לאלילים. זאת אומרת, הבעיה שם היא לא כסף או הנאה במקום רוחניות. היא רוחניות מוטעת. הם מחפשים גורם רוחני. אבל הם מחפשים במקום הלא נכון, את הגורם הלא נכון, וזו הבעיה. והזנות היא לא במסחור. הזנות שוכחים לאישה הנכונה. ואותי עזב, שאתה רוצה לי, אותי עזב מקום מים חיים, וכל זה הולכים לדמות הלא נכונה. וזה עכשיו, כמו לאורך הספר, זה יהיה בעצם המוטיב המרכזי. עוזים אותי, עמי המיר כבודו ולא יועי. וכאן מרת, טוב, שתם של כל שנשארו, אז נאמר זאת כך, ירמיהו יש לו בעיה כפולה עם העבודה זרה. שתיים ועוד עשה עמי. בעיה אחת היא בעיית הטעות, זה שקר. אבל הבעיה יותר חריפה שלו היא לא בעיית השקר, היא בעיית העזיבה. עבודה זרה שבעיה כפולה, עבודה זרה בישראל. אגב, הרמב"ן אומר את זה לתורה בסדר דיברות. בעיה אחת בעבודה זרה של ישראל, טעות, שקר. אתה מתכחש לקדוש ברוך הוא. בעיה השנייה שאתה בוגד בו. כי אנחנו יודעים את הקדוש ברוך הוא לא רק טוב, זה אמת מטאפיזית. אלא יש מערכת יחסים. כמסור זכותה כעסיס הלך אלוקייך. יש מערכת יחסים, אני עושה הקדוש. כרגע לא משנה אם זה הורה. ירמיהו התמקד בעיקר באמת בזוגיות. יש, זה לא רק שזה הולכים לגורם, שמכים בגורם שהוא לא קיים. אני מיר כבודו ולא יועיל. עצם העזיבה היא בגידה. וכן אומר הרמב"ן שם, שכאן נאמר בתורה, רק עבודה זרה של ישראל. לא על חטאים אחרים, ולא עבודה זרה של גוי. כי גוי באמת עובד הקדוש ברוך הוא רק בגלל נשגבותו. אבל יהודי הזה עובד אותו בגלל הברית. וממילא יש פה בגידה, תראו את הפסוק פה שעל פניו הוא מוזר ביותר. האמר גוי אלוהים והאמר לא אלוהים, ועמי בכבודו ולא יועיל. הוא אומר ככה, הגויים לא עושים את השטויות שלהם, ואתם עושים אמת. עכשיו, איזה שבע זה שגוי לא עושה את השטויות? אם הגוי חי בטעות, אז מה אתה בא ו... תגיד, עמי וכבודי ולא יורים. מה הקינטור הזה שעמי... שהאמי הוא גוי אלוהים? זה אידיוטי שהם לא ממירים את אלוהיהם. הנקודה היא, הוא לא רוצה להתמקד על אמת או שקר שם, הוא רוצה להתמקד על נאמנות. אז הוא אומר, נכון שהם טועים בגדול, אבל הם נאמנים. יש להם את הנאמנות. ואז זה מקנטר אותם. זה חוזר מה שדיברתי בהתחלה, שגורתי את מותי... הוא מתחיל, הלוך וקראת ובזן ירושלים, זכרתי חסד נורייך ועד כלותייך. הוא התחיל מגלת הברית. יש ברית עם ישראל הקדוש ברוך הוא, והחורבה ומעשיהם מאיימים על הברית. לא רק על ה... זו כמו שהם עושים חטא. הם פשוט עומדים להפר את הברית, ואז יש בעצם בירמיהו איזשהו דיון, בעיקר בתחילת הספר, האם הברית תמיד תקפה או לא? וזה מה שיקרה בפרקים ג' ד' אמור הייתי שח איש את אשתו והלכה מאיתו והייתה איש אחר מטב את הזדות עוד הפעם הישוב אליה עוד הלוך הנוק תכנף הארץ ועד זנית רעים רבים בשוב אליי נו השם ואחר כך הוא יגיד, כן, שובו בנים שובבים, והמטאפורה הזאת שהמעבר מהזוגיות לילדים, ומסביב כל המתח הזה הוא יעבוד פה. דהיינו, ברית עזיבה. עבודה זה כי בעצם הוא נמצא בחברה במתח דתי. ולכן אצלו יש בעיות של נביאי שקר. לא אצל ישעיהו, אצל ישעיהו אף אחד לא מקשיב לנביאים. פשוט צריכים את הרדיו שהנביא מדבר. אצל ירמיהו יש מתח דתי, ואנשים מתעניינים בנביאים, ורוצים לשמוע. הבעיה היא של נביאי שקר, והבעיה היא אלוהים אחרים. אצל ישעיהו כמו הבעיה המרכזית היא אלוהים אחרים לחלוטין. ולכן אצל ירמיהו, הבעיה זה לא חוסר רוחניות, זה רוחניות מוטעת, ועזיבת והפרת הברית. ועל כן, עכשיו, אין כאן את הזמן להדגים את זה בפסוקים, אבל כמו, תסתכלו בפסוקים, ותראו, במידה רבה, אלו בעצם המוטיבים המרכזיים. ופתאום המולך קצת עוד הפעם, ופתאום עוד כל מיני דברים אחרים, כי מה שמטריד אותו זה בעצם הנקודות הללו, כי זאת החברה שהוא חי איתה. ולא החברה הנתנית שישעיהו ומיכה ואחרים מתעסקים איתם. טוב, זה רגל אחת, אידך זיל גמור.